בואו נתחיל במדיטציה שלנו. אז עצמו את העיניים. והשתדלו לשמור על הגב ישר. והתמקדו בנשימה. מקדו את תשומת לב שלכם בנקודה שבפתח הכניסה לנחיריים. ושימו לב לתחושות של מעבר האוויר בנקודה הזאת, פנימה וחוצה. תזכרו לעצמכם למה אתם כאן. תזכרו במישהו שאתם מכירים ואוהבים וששרוי בכאב, אולי כאב פיזי, אולי מחלה, אולי איבדו מישהו או משהו, אולי כאב מנטלי או רגשי או מצוקה אחרת. והביאו את האדם הזה לפניכם. ונסו להרגיש בלבכם עד כמה זה בלתי נסבל שלא להיות מסוגלים לעזור להם באמת. ברגע זה. חישבו כיצד אתם אחראים על הכאב שלהם. כיצד אתם יצרתם אותו. עצם העובדה שאתם רואים מישהו שרוי בכאב כזה, היא מעשה ידיכם. העובדה שהם צריכים לחוות את הכאב שלהם, אתם עשיתם. האדם שלפניכם והכאב שלהם ואתם מביטים בהם, כל אלו תמונות מנטליות שמשתנות מרגע לרגע. ובגלל שהכל ריק וכל מה שאתם חווים זה השלכה מתוך התמונות המנטליות שלכם, כפי שנכפת עליכם על ידי הקרמה. הכל מתפקד. ולרוע המזל, במקרה הזה, מתפקד איתם. הכאב שלהם אמיתי, ממשי. וגם הכאב שלכם, ממשי. וראו שבעצם הדרך היחידה לעצור את הכאב הזה זה ללמוד איך בכלל יצרתם את הדימויים המנטליים האלה. ושם ככה אנחנו צריכים להבין את הטבע שלהם. תקדישו לאדם זה את ההקשבה שלכם בשיעור הזה ואת התרגול שיבוא בעקבותיה. אני יכולה לפקוח את העיניים. אז אני הייתי רוצה להמשיך איתכם במקום שבאתי לדבר. אנחנו עושים סדרה בהמשכים כזאת שמכינה אותנו לסדנה על מוות. שהשיעור הראשון עשינו באינטרנט לפני כמה שבועות. ואחר כך השיעור השני עשינו כאן לפני שבוע. וזה יהיה השלישי והאחרון בסדרה הזאת. ואז את המדיטציה עצמה על מוות נעשה בצורת סדנה בביקורת השנה. ההכנה הזאת באה לפי שני מקורות עיקריים. אחד זה עלם רמצ'מו, שזה הספר הגדול על הדרך המדורגת להערה של ג'סו קאפה, ואמרים פירושו שווים בדרך להערה. בקורס מספר אחד רממנו את אחד הלמדנים של ג'סו קאפה, שלוש הדרכים העיקריות. בקורס מספר שלוש למדנו למרים אחר קצר של ג'סו קאפה, דבר של ברכות או מקור כל חסדית. שמעתם בצורה של תפילה אחת קצרה את כל השלבים בדרך להערה. בקיסור נמרץ כמובן, אתה צריך פירות. ג'סון קאפה כתב כמה למרינים כאלה, והוא כתב את הגדול, הבינוני, וכמה קצרים. ואנשים אחרים בפניו ואחריו, בטיבט, גם כתבו למרינים. זאת הייתה מסורת טיבט. והטיצ'ינג הזה מתבסס על שני מקורות. אחד זה עלם רמצ'מו עצמו, צ'מו פירושו גדול, זאת אומרת, הספר הגדול על הדרך המדורית להערה של ג'סון קאפה, שבדרך כלל בקורסים של ACI אנחנו לא הולכים ישירות לשם. אז זה על פי טיצ'ינג שקיבלתי מלמה ארף בניג'רזי. הספר נמצא בתרגום אנגלי, אתם יכולים לרכוש אותו ולקרוא אותו. הכרך הראשון הופיע לפני כמה שנים, ולאחרונה הופיעו שני כרכים הנוספים. מקום אחר לטיצ'ינג הזה זה נמדור לקצ'ק, תגידו נמדור לקצ'ק.
נמדור לקצ'ק.
בעברית מתנת השחרור בכף ידך, זה שם של ספר שכתב פבונקה רינפוצ'י. זאת אומרת, זה טיצ'ינג שהוא נתן לך, כך התלמידים שלו ערכו את זה לצורת ספר. יש שני תרגומים שלו לאנגלית, אחד ישן יותר ואחד של עם הארץ שהוא מעולה. יחד עם כן רינפוצ'י שהם שניהם הקדישו 10-15 שנה מחייהם בתרגום הזה. והוא נמצא מאנגלית, זה שלושה כרכים. פבונקה רינפוצ'י חי במאה ה-20. הוא היה המורה של המורה של קן רינפוצ'י, שהיה המורה שלי שנפטר לפני שנתיים. הוא היה מורה גדול גדול בטיבט בתחילת המאה ה-20. הוא היה מאוד מפורסם, והוא לימד בפני קהלים מאוד גדולים. והוא היה למה מנהים, שכמו במענה. והטיצ'ינג הזה התבסס בלמה רינצ'מו, אבל הלמה רינצ'מו נפטר מתי? לפני אולי 500 שנה, 600 שנה. זה במאה ה-20, אז כבר נצדר ניסיון של 500 שנה של מתרגלים שתרגלו את הלמה רינצ'מו. אז אצל פבונקה רינפוצ'י יש כבר את כל הניסיון הזה של התרגול שכלול בתוך הטקסט שלו. הטקסט של פבונקה רינפוצ'י מבוסס גם על ג'ייסון קאפה, אבל גם על עוד שני למרינים. אחד למרין מאוד ידוע נקרא דלם, תגידו דלם. דלם זה דרך, נכון? דה זה עונג. אז הדרך לעונג כתב הפן של נאמה הראשון שחי ב-1570 עד 1662, כתב ללמרים נפלאה, דלם. שונה באופיו מהלמרימים של ג'ייסון קאפה, למרות שגם כולל את כל השלבים בדרך להרה, רק הסגנון אחר הוא הרבה יותר מדיטטיבי, והוא לא סתם פעם, אבל הוא מאוד מושפע מכאן. אחר כך הניגוד של הפן של נאמה השני כתב גם למרים, שנקרא ניולם. תגידו, ניולם, שזה הדרך המהירה. בניולם הוא כולל בתוך הטקסט את הדלם ועוד נוסיף. אז הפבונקה רינפוצ'י הסתמך הרבה על הניולם, וגם על עוד למרים שנכתב על ידי הדלאי למה החמישי. שאני לא יודעת את הראשונים שלו. הראשון היה תלמיד של ג'ייסון קאפה, אז אתם יכולים לעשות חשבון של דורו. זה הדלאי למה החמישי שהיה מאוד פוליטי, כתב המון, גם הפן של רמה הראשון כתב המון. בקיצור, פבונקה רינפוצ'י מלקט מקורות נוספים ונשען על ג'ייסון קאפה. ומשם הבא הטיצ'ינג הזה, שהוא בא להכין אותנו למדיטציה של צ'יווה מיטאקטה, תגידו צ'יווה מיטאקטה.
צ'יווה מיטאקטה.
צ'יווה זה מוות, מיטאקטה זה ארעיות או חלופיות. ובחרנו לדבר על הנושאים האלה בשני השיעורים הקודמים שהיו לנו על זה. איפה זה בקונטקסט של הלמרים?
בהתחלה.
די בהתחלה, בפיתוח תפנית. כן, בפיתוח תפנית. ואומר לנו ג'ייסון קאפה בלמרים שלו, שאחרי שאנחנו מוצאים מורה ומתחילים ללמוד, אחר כך המורה בא ומפציר בנו לנצל את ההזדמנות שבחיים האלה, כי החיים האלה נדירים ביותר, הצורה האנושית הזאת והמפגש עם הדרמה, הם נדירים, 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 מבחינה רוחנית, ומאוד קשה למצוא, זה משהו שלא חוזר. אז עכשיו הוא אומר, קודם כל, כדי שלא נבזבז את החיים האלה, כדי שהרגעים העיקרים האלה שניתנו לנו במתנה, בגלל שהיינו כל כך טובים בגלגולים קודמים, הקרמה הבשילה, וקיבלנו את ההזדמנויות עכשיו, עכשיו אנחנו צריכים ללמוד שלא לבזבז אותם, כי אחרת ההתניות הרגילות של העולם הזה פשוט ימשכו אותם. ולפני שנגיד ג'ק רובינס זה ייגמר, ולא נספיק. ולכן השלב הבא זה לפתח את המודעות לחשיבות של התרגום. ואת זה אנחנו מפתחים על ידי מדיטציות על מוות ועל חלפיות. המדיטציות האלה מאוד חשובות. מסתבר שאם אנחנו לא עושים אותם, אומר לנו ג'ייסון קאפה, שאם אנחנו לא נעשה אותם טוב, אנחנו נסחף בחיים הארציים ולא נספיק. איך כתב ביאליק עוד שיר אחד נשאר בו לפני שהוא? אנחנו נמות עם הרגשה שלא הספקנו. רוב האנשים מתים עם תחושת חרטה עמוקה. רוב הגדול של האנשים שמגיע סוף חייהם, הם עושים חשבון נפש, ופתאום החיים חולפים לנגד עיניהם. רוב האנשים מתים עם תחושה שפספסו. אז אנחנו לא רוצים להגיע לקץ חיינו בצורה כזאת, ולכן לעשות את המדיטציות האלה, אחד היתרונות שלהם, וכשנגיע לקץ חיינו, לא תהיה תחושה של פספוס, מלך ושלום. ונדע שניצלנו את קץ חיינו. אז יש כאן עניין של לפתח איזושהי מודעות למוות, והתייחסות נכונה למוות. המדיטציה צריכה להיות מדיטציה נכונה על מוות. מדיטציה נכונה על מוות מאוד מעצימה אותנו. ונותנת המון משמעות והרבה שמחה לחיים שלנו. זה לחיות כל יום כאילו זה היום האחרון שלנו. זה נותן המון משמעות, אנחנו לא נבזבז. אילו ידעתם שזה היום האחרון שלכם, לא הייתם עושים שטויות ביום הזה, נכון? הייתם עושים משהו משמעותי ביום הזה. אז מדיטציה נכונה על מוות מביאה אותנו למצב כזה שאנחנו ככה כל הזמן חיים. כל רגע הרגע הוא משמעות. אז באמצעות המדיטציות האלה, אנחנו משתדלים לפתח סוג מסוים של פחד ממוות. באיזה מין פחד ממוות? כל אחד יש פחד ממוות. רוב האנשים, יש שני מרכיבים בפחד שלהם ממוות. אחד בא מזה שמאוד אחוזים בעולם הזה. מאוד יקר להם המשפחה שלהם, והמקצוע שלהם, והדברים שלהם, והאורך שלהם, הזהות שלהם, והשם שלהם, והם נורא לא רוצים להיפרד מהדברים. אז יש פחד שבא כתוצאה מאחיזה בדברים ארציים, וכל הדברים האלה הם ארציים. כל הדברים האלה אנחנו יודעים היטב בסדר ליבנו שנצטרך לאבד אותם כשנמות. לא נוכל לקחת שום דבר מהדברים האלה, לא נוכל לקחת את הגוף שלנו, לא נוכל לקחת את המשפחות שלנו, לא נוכל לקחת את המקצוע שלנו, לא את השם שלנו, לא את, בוודאי לא את היופי שלנו, לא את הבריאות שלנו, לא את המוניטין שלנו. כל זה יקרה מעלינו ברגע המוות. וככל שאנחנו יותר אחוזים בזה, יותר אנחנו מפחדים מהמוות. הדבר הזה גורם לנו למין פאניקה. אנשים שמאוד אחוזים בעולם הזה, כשמגיע המוות, הם אחוזי פאניקה. הם מאוד אחוזי פאניקה, והמשפחות שלהם עשויות גם להיות אחוזי פאניקה. זה לא הפחד שאנחנו רוצים לטפח. זה לא משרת אותנו. שהוא זה, זה לא עוזר לנו כלום. להפך, זה מפריע לנו. זה מפריע לנו בזמן המוות. אם אלא, מי שגוסס, הדברים האלה נלקחים ממנו. הם נלקחים ממנו על ידי שר המוות. כשהוא ננסה לאחז, הוא רק מפריע לתהליך המוות שלו, הוא לא יכול לעשות אותו בצורה טובה. אז אנחנו רוצים במדיטציות שלנו את הסוג הזה של פחד מוות להוריד, רוצים להיפטר מהפחד הזה. אנחנו לא רוצים להגיע למוות שלנו עם הפחד הזה, הפחד שנובע מהיחסות בדברים. אז זה הספק אחד. מה קורה כשמתחילים להתרגל היטב את המדיטציות על מוות? המטרה שלהם, כאמור, את הפחד הזה שתיארנו עכשיו, להוריד. את הפחד הזה מהמוות אנחנו לא צריכים, הוא לא משרת אותנו, הוא מפריע לנו. ואפשר להוריד אותו לגמרי. ומכיוון שהפחד הזה כולו בנוי על האחיזה, כולו נובע מהאחיזה בדברים של העולם הזה, ככל שאנחנו מרפים את האחיזה מנויים בעולם הזה, הפחד הזה עולה. כשאנחנו מבינים את המהות שלהם, אז הפחד הזה הולך לגמרי. אז זה אחד התוצאות, שמגיעים למוות רגועים. דבר אחר שעוד יותר חשוב מזה, זה המדיטציה הנכונה על מוות צריכה להיות כזו, שהיא תמריץ אותנו לתרגל בחיים האלה. כדי שנוכל לנצל אותם היטב, כיוון שהדבר היחיד שבא איתנו בזמן המוות זה ההישגים הרוחניים שלנו. והמדיטציה הטובה על מוות, א', תמנע את הסכנה שאנחנו עלולים לחסן את עצמנו בפני הדרמה, שאנשים באים ושומעים ואחר כך לא מתרגילים, וזה יוצר מין התייחסות כזאת שאנחנו מחסנים את עצמנו כנגד התרופה החזקה ביותר שיש. אז מדיטציה טובה תמנע את המצב הזה. מדיטציה טובה תמנע את המצב שבו מגיע מוות לפני שהצלחנו להגשים משהו מבחינה רוחנית. היא מביאה לכך שהמוות בא ואנחנו הולכים אליו מאושרים. אז כאמור, אנחנו רוצים לתאר איזה סוג מיינד אנחנו כן מחפשים לפתח דרך המדיטציה על מוות. ואמרנו שבמדיטציה לא נכונה על מוות, אנשים כשמגיעים למוות הם בפניקה, כי הם נקראים מעליהם כל הדברים הארציים שהם היו אחוזים בהם.
אז אם מישהו נאמר מאוד אחוז בתהילה שלו,
מאוד חשוב בפרסום ומתין התהילה,
אז כשמתקרב המוות הוא מאוד חרד, כיוון שהוא יודע שהוא הולך לתרן אל הדבר הזה, אם הוא מאוד מזוהה עם זה. זה הפחד שהאדם הארצי נגבר. האדם הארצי זה האדם שלא מתרגל דרמה, או שמתרגל דרמה בצורה שטחית, אבל הוא עדיין מאוד אחוז באבלי העולם הזה. האדם שמתרגל בצורה כזאת, הוא מאוד חושש כשמגיע המוות, הוא מאוד פוחד, הנהילציה הופך לאפס, הכל נעלם לו. כאמור, זאת לא המדיטציה שאנחנו עושים על מוות. סוג שני של פחד, כשמגיע למוות, וזה כבר יכול להיות שהוא מתרגל דרמי, במיוחד אם הוא מתרגל דרמי, הוא מבין, הגוף הזה והחיים האלה, הם תוצאה מקרמה קודמת שהביא אותם לכאן, והקרמה הזאת, מקורה בנגעים רוחניים, קיבלנו גוף שמתבלב ונתון למחלות ולזקנה ולמוות, אנחנו בשליטת צר המוות. אז גוף כזה הוא פגום מבחינה זאת, הוא זמני, ואחר כך הוא מביא לנו סדר. אלו מאיתנו שהיה לנו מזל ולא סבלנו מההתחלה, יש כאלה שמההתחלה נרדים וסובים, נכון? אז הגוף הזה, אם ככה אמור, הוא מוכרח לבוא מנגעים רוחניים, עיקר מה שקשורה לנגעים רוחניים, כי כמה תאורה לא מביאה סדר. ואם אתם לא מאמינים שהוא מביא סדר, תבואו איתי לבית הגוף, שאני מבקר את הצדר בשבילי. אם אתם עוד לא חושבים שהוא מביא סדר, תבואו לשם ותראו. אנחנו מרגש של מייקל, אם עוד יש לכם בריאות טובה, אל דאגה, זה בכלל לפי הרפואה הטיבטית. מצב של בריאות זה אקסידנט, זה מצב מאוד יוצא דופן. יש לנו את כל האלמנטים של האדמה, של המים, של הרוח, של האש. כדי שנהיה בריאים, הם כולם צריכים להיות בשיווי משקל מושלם, וזה מאוד 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 יוצא דופן של כל האלמנטים יהיו במצב של שיווי משקל. גם מחלה מתפרשת כאורגן שיווי משקל, ואז הרופאים הטיבטיים מנסים להחזיר שיווי משקל, הרבה פעמים מצמחים. למשל, אם יש האלמנט של האש, שזה קשור בעיכול שמחמם, הנשימה והריאות מקרר, אם פתאום האלמנט של האוויר הוא לא מאוזן, אז יש מחלות ריאות למשל. אם האלמנט האש לא מאוזן, אז יש מחלות עיכול. ככה זה מצלם. אני אומרים שבכלל להיות בריא זה אקסיגן, שכל הדברים האלה יהיו בשיווי משקל מאוד נדון. אז אם הגוף הזה בא כתוצאה מקרמה ומנגעים רוחניים, ולכן הוא חייב למות, המתרגל מבין שאלה אם כן הוא מגיע לנרוונה או להערה בחיים האלה, אז הוא מוכרח למות. כי זה הטבע שלו. מעצם זה שנולדנו לצריך למות. והעובדה הזאת עשויה לעורר בנו פחד. והפחד הזה הוא בלתי נמנע, הוא טבוע בנו מעצם העובדה שמרגע שנולדנו, באנו עם התנאי למות בתוכנו. מרגע שנוצרנו ברחם אמנו, התנאי הזה שאנחנו גם נצטרך למות, באותו רגע הוא נוצר. אז הפחד הזה טבוע בנו, בגלל שהמוות טבוע בנו, באנו איתו לעולם. באנו לעולם עם המוות בתוכנו, עם התנאי למות בתוכנו. ואנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים להימלט מהגורל הזה, אלא אם כן נפתח ידע עליון בחיים האלה, אלא אם כן נפגוש את האלמותיות שלנו בחיים האלה, וזה אפשרי, ובשזה אנחנו פה, בשזה אנחנו מתרגלים.
זאת אומרת, הפחד הזה הוא בסדר
מבחינת. הוא קבוע בכולנו. מתרגלים או לא מתרגלים? הראשון, המתרגלים אמורים לחסל לגמרי. מתרגלים היטב, המדיטציות שנעשה אמורות לחסל את הסוג הראשון של הפחד לגמרי. את הסוג הזה אפשר גם עליו להתגבר אם מתרגלים היטב ומתחילים להבין מה זה נקרא להתגבר על מוות. מה זה נקרא להתגבר על מוות בחיים האלה. כשנכנסים לטנטרה. נכנסים יפה לטנטרה, הסוג הזה של הפחד הולך. גם. אנחנו צריכים לעשות תרגול נאות כדי להגיע למקום הזה בתודעה שלנו. גם זה לא הפחד שאנחנו מדברים עליו במדיטציה שלנו. המדיטציה שלנו על מוות מיועדות לחסל את הפחד מהסוג השלישי, וזה הפחד שקשור בגלגול הבא שלנו. גם נגיע אחרי המוות.
לאן אנחנו יכולים להגיע אחרינו? יש שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, שרוב היצורים מגיעים לשם, כמעט כולם, זה לקיום נחות. רוב היצורים מגיעים לקיום בעולם בעלי החיים, או הגיהנום, או חתרה. כולל רוב בני אדם. לפי הבודהיזם. למה? כי יש לנו הרבה ישראל קרמים שצברנו במהלך הרבה גלגולים, שבהם פעלנו מתוך בורות ואי הבנה, וצברנו הרבה מילינו, וצברנו הרבה קרמה שליות. הם כולם ישבות שלנו, הם רדומות כרגע, כרגע קיבלנו לידה מאוד טובה, אבל לא חיסלנו את כל הזרעים האלה. ואז שמגיע הרגע מוות, אם לא תרגלנו היטב ולא למדנו להכר אותם ולחסל אותם ולטהר אותם ולא לצבור חדשים, אז לפי הרולטה הרוסית ששם משחקת בזמן המוות, אחת מאלה תשלף, זו שחזקה יותר באותו זמן, והיא תשליף אותנו ללידה סובלת, לאחד מהעולמות התחתונים. אז התרגול הבודיסטי, שעל הנמוך ביותר שלו, זה להפסיק את הסיבות שישלחו אותנו ללידה סובלת. לחסל את הסיבות האלה שיש בתוכנו, שתולות בתוכנו, חזק. שבלי תרגול יכולות להביא אותנו ללידה סובלת. זה הרמה הבסיסית ביותר של תרגול בודיסטי. תרגול בודיסטי לא בא לעשות אותנו מאושרים בחיים האלה. אם החיים האלה הם רק חוליה אחת בתוך שרשרת אינסופית של גלגולים, אז לעבוד רק בשביל החיים האלה זו ראייה מאוד מוגבלת. אנחנו לא עובדים למטרות של החיים האלה. אבל כמובן, אם מתרגלים היטב, גם בחיים האלה תוצאים. מתרגל בודיסטי שבא כדי להתאשר בחיים האלה, או כדי למצוא בן זוג בחיים האלה, או מה שזה לא יהיה, לא מבין מה זה תרגול. לא, זה לא המטרה של תרגול בודיסטי. הוא אפילו לא נחשב מתרגל בודיסטי בימי הבודה. למרות שאין עינו של הבודה צרה, טוב לכם בחיים האלה. שיהיה טוב, למה לא? אבל זאת לא המטרה של תרגול. אז קודם כל אנחנו רוצים למנוע את הסיבות שעלולות לזרוק אותנו לקיום סובב. ולהגיד את הסיכוי לזרוק אותנו לקיום טוב בעתיד. מה זה קיום טוב? לפחות קיום אנושי. כי מתוך קיום אנושי יש סיכוי להגיע להערה. ואין סיכוי כזה מקיומים אחרים, מסורות קיום אחרות. ודרך אגב, מה מביא לדיב הלב כבן אדם בגלגול הבא? איך עושים את זה? לקחת פרידה בודיסטי ולתרגל את הנדרים האלה. זה מספיק. כללי החופש, לשמוע מה שאתם עושים ביומן ברמה הראשונה, לתרגל את כללי החופש יפה, עשר כללי החופש, לא להרוג, לא לגנוב, לא לשקר, התנהגות מינית הולמת, לא לפלג בין אנשים, שיח משמעותי ולא סרק, לא לשבות, לא דיבור חופש, לא צרות עין ושמחה לעת ורצון רע, לא חמדנות, והשקפה הנכונה, זה קצת יותר חשוב. מה שאנחנו מדברים בקורס השני. להבין היטב קרמה, ריקות, גלגולים, הפלייבור שלהם באופן כללי לא לפגוע בזולות. לא לפגוע בזולות. אם אתם מתרגלים את זה לאורך זמן ויפה ושומרים על היומן, וגם את הנדרים שלנו שמאוד מחזקים את זה, מביאים אתכם להתמקד ברוח ולא בחומר. ולהתמקד בחוכמה ולא בדברים שמביאים סיפוקים ארציים שהם חוקים. אז השילוב הזה, אם אתם עושים אותו היטב, מגן עליכם. ולכן הוא נקרא מקלט. מגן עליכם מפני מה? מפני ילדות נפוטות. בגלגול הבא. אלא שאדם שחושב על זה קצת אומר, אוקיי, נניח שהצלחתי. אני מזמן בגלגול הבא, אני עומדת בפני אותה חידה. ומי מבטיח לי שיהיה לי שם את התנאים לתרגל, ושאני אכבוש מורים, ושיהיה לי בכלל עניין בדרמה, ושיהיה לי תנאים ללמוד בדרמה, ושאני אבדל בפלנטה שבה עבודה בכלל הופיע, או דברים כאלה. אז הוא אומר, רגע, רגע, זה טוב, אבל זה לא מספיק טוב. רק דחיתי את הבעיה, אבל לא פתרתי אותה.
כן, מה שאלה? אמרתי, מתרגלים את זה היטב.
כן.
ואני בהרגשה שאני לא מתרגלת את זה היטב, למרות שאני מפנה את הזמן והכוונה שלי טובה, ויש לי שאלות שמצטברות בעניין הפרקטיס, אפילו על השאלה של המדיטציה על מוות, כאילו לא ברור לי איפה אנחנו משלבים את זה בתוך המדיטציות, אני לא חושבת שאני עושה את זה היטב.
הבעיה, למרות הרצון שלי. אני רוצה להגיד לכם באופן כללי לא על השאלה שלה, אני לשמוע את הפרטים שלה, זה שעל אלה מאיתם שמתחילים לתרגל. לפעמים יש לאנשים נטייה מאוד לשפוט את התרגול שלהם. אל תשפטו את התרגול שלהם. אם את מתרגלת זה נפלא, תשמעים את מצליחה לשם. אני נתן חיזוקים פיומיים כי זה מאוד חשוב. את צריכה לתת לעצמם חיזוקים פיומיים כדי לעודד את עצמך בתרגול. את לא רוצה לשפוט את עצמך בתרגול. זה לא להוריד את עצמך.
יש לי
מה שעושה, שאתה לא יכול שאתה מדברים,
חוץ
מרנידה כזו
נדן?
אם נראו לדעת גבוה.
אבל יכול להיות,
לצערנו,
אולי
בעולמות
של...
זה רק אם את עושה מדיטציה לא נכונה. ואנחנו פה משלות עם חיי שם.
והדבר שאני אמר, כשאני מבלט כבן אדם שוב, מה אם זה מבלט בפלנטה של עבודה?
אוקיי, רבה.
רבה. אז עכשיו זה בלבלט קצת, כי בנעודה לחיים אנחנו מדברים על העולם הנושי. עכשיו, כשאני מדמיינת לידה מחדש, אומרים שיש בר ועוד חוזרים לידה, זאת אומרת, אני רואה את עצמי נגיד עוד כך וכך שנים במקום הזה.
כל השש הגזרות של כל צורות הקיום חוזרות בהרבה פלנטות. וכל פלנטה מאוישת שיש בחיים את כל השש. את בכלל לא ברור שתהיה.
לא,
שלחת אותי
עכשיו לעולם הרבה
יותר גדול. העולם הרבה יותר גדול. בודק.
ובעלי חיים יכולים להתגלגל כבני אדם?
יכולים, אבל זה מאוד מאוד נדיר וקשה. מאוד קשה לברוח מהמלאכה הזאת. ולעומת זה מאוד קל ליפול לתוכה, בגלל זה יש כל כך הרבה יותר בעלי חיים מאשר בני אדם. מאוד קשה לצאת משנה, כי הם לא צוברים קרמה לצאת משנה. תמיד אם הם נולדים כחיות בית, אצל הלמה, כלב של הלמה, יש לו סיכוי. הם לא צוברים פה קרמה שליליות, והם כל הזמן בנוכחות תמונות קודש ואנשים קדושים, ואז הם יכולים. אני יודעת שזה כן, אני פה שהיו אותם מכלבים טיבטים, אז אחת מהם עולים להם, וזה על התפקידו. והוא אומר שהוא לימד אותה להגיד, אוף אני בנאום. אבל הוא היה אומר, תגיד היום אני בנאום, והיא הייתה נובחת שש פעמים. הוא היה שומע, אוף אני בנאום. כנראה שפה היה טוב איתו מטו. רק איך אומר, עכשיו שחרר על פתי הטיפשה. עכשיו זה השלישית, וכולם קוראים דולמה. דולמה זה טרה בטיבט. זה אחת הבודות שמופיעה בגוף של אישה. אז אמרנו שלוש אפשרויות. אפשרות אחת זה לגלגול נחות. רוב היצורים מגיעים לשם, רוב בני אדם, 99.9% מגיעים לשם. המעטים שלוקחים נדרים של רפיות ושומרים עליהם יפה, הם לא חייבים להיות בודהיסטים, אבל אנשים ששומרים על הכללים האלה יפה, מונעים את הטראומה שתפיל אותם לשם. אבל כאמור, במקרה הטוב זה פתרון זמני, כי עכשיו בגיגול הבא הם צריכים להבטיח שיהיו תנאים שהם ימשיכו לטוב. ונגיד שהם ימשיכו בבא, מה יהיה עם זה שאחריו? וזה לא פותר את הבעיה, זה רק דוחה את הקץ.
אבל יש סיכוי, יש סיכוי גם שהוא יחזור בגיגול של בן אדם?
אז זה מה שאנחנו אומרים. כן, אם את לוקחת את הדברים האלה, את שומרת, זה המינימום של הגנה שבודהיזם מספק לך, אם את שומרת את זה. בשלב הבא, האדם אומר, אוקיי, אז נגיד שהצלחתי גלגול אחד, מה אז? לא מספיק גלגול אחד, אני רוצה בכלל לצאת מספסר, לצאת מקיום שווה, שלא תהיה החרב הזאת של אפשרות ליפול את זה לתוך סבל, שלא תתנתנת מעלה. אז פה אדם הולך ואומר, לא מספיק את הקרמה, ואני עכשיו צריך להבין היטב קרמה, ולהתחיל לצבור צבי חסד, כדי בכלל לצאת מספסר. כי בסופו של דבר אנחנו רוצים להגיע למצב שבו הלידה שלנו לא תוכתב על ידי הקרמה שלנו. באופן רגיל כל היצורים הלא מוארים נולדים בתוכה של קרמה. כרגע הרוח קשורה בגוף. אז הקרמה שהביא אותנו לגוף הזה מכתיבה את איכות חיינו כרגע. ברגע המוות יש הפרדה, הרוח והגוף נפרדים. עכשיו הרוח נתונה אך ורק לכוחות הקרמה, לקרמה שאנחנו נושאים איתנו ברוחנו. ולאדם שאיננו מתרגל מתקדם, אין לו שום שליטה בתהליך הזה. הקרמה תיקח אותו לאן שתיקח אותו, לפי מה שהוא צבר ולפי מה שמשופעל ברגע המוות. אז כמובן, ככל שנצבור יותר מעשים טובים, יש לנו יותר סיכוי שמה שישופע לי יהיה טוב. אבל אין ביטחון, אין ביטחון. אז השלב השני, אנחנו מתחילים להבין איך עובדת קרמה, ואנחנו לא רק מתחילים להבין, אנחנו רוצים להגיע, להיות מומחים באיך עובדת קרמה. אז כמו למשל, לבוא לכאן לשמוע את הקורס הקרמה, ללמוד איך צוברים את הקרמות הכי טובות הכי מהר, קורסי מדיטציה שלנו הם כאלה. אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו נהיה בשליטה. השלב השלישי, זה השלב שבו אנחנו מחפשים לשתול זרעים, להשיג את המטרה האולטימטיבית. את המטרה שאין למעלה ממנה, המטרה של הגיע להערה שבה יותר לא יהיה שום פחד, לא יהיה שום סבל ושום גלגול, שהוא לא בכלל מתגלגל, נהיה פשורים בעושר המסגרת של הבודה. אז כאמור זה שלוש רמות של מטרות של מתרגל דאוני. אחת זה, הממוחה ביותר זה להימלא כקיום סובל, קראנו לאלה מאזינים, אחר כך היה לנו את הבינוני, שבכלל רוצה לצאת מסמסרה וממוקד בעצמו, והשלישי רוצה לצאת להערה מלאה של הבודה, ואז ההתמקדות שלו היא לכל הברואים. רוצה גם לעזור לכל הברואים לצאת יחד איתו. והפחד שאנחנו עובדים עליו במדיטציה על מוות, זה הפחד שנמות לפני שנצליח ליישם אחד מהדברים האלה. שנמות לפני שהשגנו אפילו אחד מהם. זה הפחד. ואת הפחד הזה אנחנו רוצים לעורר. אנחנו רוצים לדרבן את עצמנו לתרגול, כדי שלא נצטרך לסבול. וכשהפחד הזה מתעורר, זה כבר לא פחד. ואז למרבה הפלט, זה נהיה גורם מדרבן, שמדרבן אנחנו כל הזמן בתרגול. ואז, כל רגע נהיה משמעותי, החיים האלה הופכים הכנה לעולם הבא, וכתוצאה מזה הם עצמם הופכים לחגיגה. ככה שהמדיטציה הזאת זה על שיבה מתקפה, על מוות והרעיות, המטרה שלה היא להזכיר לנו שהזמן הוא קצר מאוד ואנחנו לא רוצים לעמוד לפני שהספקנו לממש את המטרות האלה. במידה שאנחנו מתרגלים היטב, במידה שעשינו את המדיטציות האלה והסוד השלישי של הפחד, שאולי לא נקרא לפחד, אבל נראה הגורם המדרבן הזה ששם מדרבן אותנו לתרגל היטב חדור בנו, ואנחנו כבר לא מבזבזים את חיינו, ואנחנו מתרגלים היטב, אז כשמגיע המוות, אין רגעי חרטה. אנחנו יודעים שעשינו את המקסימום שיכולנו, הכי טוב שיכולנו. אז קודם כל, כל החרטה הזאת יורדת. בדרך, מאחר שתרגלנו טוב, גם כל האחיזה בעולם הזה מתחילה לאבד משמעות, אז כל הפחד מהסוג הראשון, הלא רצוי, שמחליט אותנו בפניקה, הוא נעלם לגמרי. ולמעשה משלושת סוגי הפחד אפשר להתפטר, אז ואז המוות הופך למעבר למקום אחר, שאנחנו יודעים שהוא יהיה מקום טוב, כי תרגלנו היטב, ואז אנחנו גם יכולים במהלך המוות להתמקד ואולי לכוון את התודעה שלנו שם, וזה נהיה משהו אחר לגמרי. ואם גם אתם בטנטרה, אז זה הופך לחוויה מדהימה. אז אם ככה, הפחד שאנחנו כן רוצים לעבוד עליו, זה אותו פחד שנמות לפני שהספקנו. בלי שתרגלנו היטב, בלי שטיפחנו את הסוג הזה של מדיטציה על מוות, רוב הסיכויות שנגיע לרגעי המוות עם התחושה הזאת של פספוס, ושהמוות יהיה מאוד מכאיב. רוב האנשים מתים מוות מאוד כואב, יש כאב אופייני למוות, וכולנו עברנו אותו עם ספור פעמים. ובתת מודע אנחנו זוכרים אותו. זה הכאב שקשור לזה שבבת אחת הכל נלקח מאיתנו בכוח. ולמה אנחנו מנסים לתאר לנו את הכאב הזה? כי אנחנו לא זוכרים אותו במודע, ואף אחד לא יכול לדווח עליו, כי זה קורה אחרי שכבר הבן אדם אין לו סימני חיים קליניים. אז למה אנחנו מנסים לתאר לנו? תארו לעצמכם שמישהו עכשיו לוקח אתכם למקום שבו יחרטו את ידכם, אותו בנב שתופסים בארצות שקורטים את היד. איך האדם הזה מרגיש? הוא יודע שלוקחים אותו עכשיו ואוטוטו יחרטו את ידו. תנסו לדמיין איזה הרגשה יש לבן אדם כזה. איזה פחד, איזה פאניקה, איזה טרור, איך העיניים יוצאות מחוריהם והוא מחביר וחרדה איומה. תראו עצמכם עכשיו שאתם הולכים למקום שפה לא רק היד נלקח, הכל נלקח. הכל נלקח בכוח. זה שאדם מרגיש שלא תרגל. יש פחד נורא, יש פאניקה אימת ויש כאב נורא שלה. הכל מתמוטט, הכל נשרף, הכל מטוגן, המים שלך, הכל בבת אחת הולך ממך. את הכאב הזה ואת הפחד הזה אפשר להסיר על ידי התרגול הנכון. איך? על ידי שנטפח את הפחד, פן נעמוד לפני שנדע. אם את הפחד הזה נטפח ונתחיל לתרגל, נגיע לשם בלי שום פחד, בלי שום חרדה, וזה יהיה, איך אומר רמב"ם, זה יהיה כמו לחלוץ מעל הרצף. שיהיה שחרור.
שלא נסתיק, הפחד שלא נסתיק.
אנחנו רוצים לפוגג את שני הפחדים הראשונים, ואנחנו רוצים לפתח את השלישי שהוא בעצם גורם מדרבן. אוי, גם עשיתי מדיטציה היום. זה יהיה אוי, בגלל שאני מתחילת להגיע לשם בלי שהספקתי.